הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה סיבולף, חיים כץ ואילן כץ.
שלום לכם, אנחנו פותחים עוד פרק בפודקאסט הזה של כסף אנושי. דיברנו לא מעט על זה שקרן נאמן היא קרן משפחתית, אפילו עסק משפחתי. אנחנו לא אוהבים את המילה עסק, אבל חיים ואילן, היום הפרק הזה הוא משפחתי יותר מתמיד.
אמרה שאין ספק.
כן, היי, מה נשמע?
גלו לנו למה.
טוב, אז דיברנו על זה כמה פעמים. באמת הקרן היא קרן משפחתית, היא התחילה מאבא שלי חיים שהקים את הקרן. ואני הצטרפתי, עם השנים זה גדל, והיום יושבת איתנו, אני לא יכול להגיד אורחת חשובה, כי לא אורחת, היא חלק מה...
חשבתי שתגיד זהו, בדיוק, אני שמחה שלא ויתרת על המילה חשובה.
אני לא יודע, אני מותר להגיד אחות חשובה, יש לי המון אחים ואחיות. אז היום נמצאת איתנו בעצם אחותי, אוריטל. אוריטל עובדת איתנו בקרן...
אני אציג את עצמי.
כמה שנים? היא תציג את עצמה, סליחה. כן, אז היום נמצאת איתנו אוריטל.
אני כל כך אוהבת את הגישה הזאת, את לא מבינה בכלל כמה. למה בכלל שאלנו? אוריטל, שלום לך. אוריטל אביעזר.
נעים מאוד.
תציגי את עצמך.
איזה כיף להיות כאן. אוריטל אביעזר, אחות של אילן כמובן. אני הצלה השלישית בקרן נאמן. אני התחלתי לעבוד לפני 7.5 שנים. הייתי אז בחופשת לידה, אחרי הלידה השלישית. באיזשהו חשיבה מה אני עושה עכשיו, באיזה פיצול דרכים התלבטתי, ידעתי שאני עוזבת את מקום העבודה, וקיבלתי טלפון מאבא, שאמר לי שהוא זקוק לעוד עובדת, אם אני מעוניינת להיכנס במשרה חלקית, משרה קטנה, חלקית, התלבטתי, כי כמו שרוב העולם יגיד, משפחה וביזנס זה שני דברים שונים, ולא כדאי להרבב בין השניים, ואני מודע ש... זה קצת הלחיץ אותי, לא ידעתי מה היו ההשלכות של זה, ואמרתי לאבא, הסברתי לו את המקום שלי, אמרתי לאבא, אני גם אימא לשלושה ילדים קטנים, מה נעשה כשהם יהיו חולים כל החורף? יהיה לי פדיחה לבקש שמך ימי מחלה בלי הפסקה.
אז מה אני איתה חיים?
לא רק חורף, גם קיץ.
גם קיץ, במקרה שלנו.
כל צד נכון או?
זה נכון.
לא, מכיוון שגם אתה יש לך... שני נכדים, כמה נכדים יש לך?
משהו כזה.
כן, אז הוא... ילדים קטנים הוא מבין. ילדים קטנים הוא מבין.
אז מעניין אותי מה ענית. כשהיא אומרת לך, תקשיב, משפחה, עבודה, לא טוב להרבב, יש ילדים קטנים, מה אתה אומר?
לא התווכחתי, זו המציאות. תלוי גם במשפחה, ביחסים של המשפחה. ברוך השם, יש לנו משפחה עם יחסים מעולים, אני חושב. א', ששמתי לב שכשהיא הציגה את עצמה, שהיא אמרה אחות של אילן ולא הזכירה הבת של... בסדר, שמתי לב לזה.
הכל נרשם, הכל נרשם.
זה רשום, זה רשום, בסדר. אבל בעסק הזה זה לא כמו חנות או מפעל, בית ייצור. אנחנו נותנים שירות ואנחנו מתעסקים בדברים מאוד אינטימיים, בוא נגיד ככה, של אנשים מדי פעם, וגם כל נושא של כספים. העסק שלנו זה כספים, כספים ואנשים. ואם הייתי צריך לקבל החלטה על מי לסמוך, אם אני צריך לבחור את הצוות שלי, אני סומך על משפחה קודם כל. לא שאני לא סומך על אנשים אחרים, אבל מבחינת דירוג, קודם כל משפחה. אז לכן אמרת, בוא נתחיל. נתחיל, בוא נראה. אם תרגיש שזה לא טוב בשבילך, בסדר. לא נזרוק אותך מהמשפחה.
אתה יודע, תמיד יש מקומות עבודה שאומרים, אנחנו משפחה, אנחנו עובדים פה יחד, אנחנו משפחת מקום עבודה. ולא, מקום עבודה זה מקום עבודה, כי במשפחה לא מפטרים, נגיד, לא מתפטרים ממשפחה. ופה, כמו שאתה אומר, זה בסוף הקשר הכי חזק. זה משהו שהוא לא מקום עבודה רגיל. גם הקרן עצמה היא קרן משפחתית, והיא מתנהלת קצת אחרת, וכחזו, טוב, שיש את האנשים הכי קרובים אליך, שאתה הכי סומך עליהם לידך.
זה גם עסק שעם כל הטכנולוגיה היום, אין צורך בנוכחות במשרד כל יום. אז לפעמים כשיש אחד מהבנות / נכדות, שיכולה כבר 3 חודשים, היא יכולה לעבוד מהבית. בתקופת המלחמה, ונגיע לזה בשיחה, לפחות החודשים הראשונים, שכל נושא של נוכחות ובעיות בעיות למשפחה בבית, היה מהיום להיום לקבל החלטות ולהתעסק בזה, ולהתמודד עם זה. אז לכן מצאנו את הדרכים לאיך להתמודד.
לי היה קצת בעיות נוכחות בחודשים הראשונים של המלחמה.
נגיע מג'באליה, כן,
לא החתמתי כרטיס הרבה. שואלים אותי גם הרבה פעמים איך זה עבודה בעצם עם משפחה, כי זה שאלה טבעית אני חושב. אנשים שואלים אם זה יוצר מתחים, אם זה יוצר בעיות, כאילו לכולם ברור שבאידיאל זה נשמע מגניב. לעבוד עם משפחה, כמו שאבא שלי אמר, אתה סומך, זה אנשים הכי קרובים אליך, אתה סומך עליהם, וכמו שאוריטל אמרה, מה קורה אם יש את החוסר נעימות וזה, אז אני חושב, לפחות מהניסיון שלי, בעבודה שלנו, כדי שזה יעבוד, דרושים אנשים ספציפיים. דרושים אנשים ספציפיים כדי שזה יעבוד, זה לא יכול לעבוד בכל הרכב, וכדי שזה יעבוד צריך להבין את המשמעות של עבודה עם משפחה. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהצרכים האישיים של כל אחד קודמים למשרד, ובתנאי שאתה מבין שאם אתה לא תעבוד, העבודה לא תקרה. וכל עוד כל הנוכחים מבינים את זה, זה עובד נהדר.
אוריטל.
נכון. מצד אחד יש המון המון גמישות, מצד שני יש מסירות. וגם בתוך משפחה לא לכולם יתאים לעבוד ביחד. זאת אומרת, גם הדינמיקה בין האחים צריכה להתאים, הדינמיקה מול אבא, היכולת לפתוח דברים שלא עובדים, היכולת לדבר על קשיים, היכולת להציף אותם, חלוקת תפקידים מוגדרת, בעיניי זה א' ב' להצלחה. זאת אומרת, מה תחום האחריות שלי ואיפה אני מסירה את האחריות ומשאירה את זה אצל אבא ואילן. במשך כמה שנים אמרתי להם, אני לא לוקחת עבודה הביתה. אני אמא לילדים קטנים, אני ברגע ניתן את כל מה שאני יכולה בשעות העבודה שלי, וגם יכולתי למצוא את עצמי תוך כדי הדגים של יום שישי, מחריף והכל רץ על המחשב לפתוח איזה קמפיין וחוזרת, אבל אני לא רוצה אחריות מחשבתית. זאת אומרת, אני אעשה תפקידים מוגדרים, ואת השאר אתם תעשו.
אבל איך אפשר? הרי אנחנו דיברנו פה גם עם חיים וגם עם אילן על זה שזה הולך איתם כל הזמן, על למי לעזור ולמי לא לעזור, ואחר כך גם מדברים על זה מדי פעם בארוחות המשפחתיות, וכי בכל זאת זה משהו משפחתי. איך אפשר לעשות סטופ? איך את מצליחה להגיד, אוקיי, עם כל זה אני אתעסק מחר, איך שולטים במחשבות?
יש גם אחת שקוראים לה אימא.
אנחנו עוד נדבר עליה גם.
אוקיי, בסדר. וכשיש לנו אורחים בבית לשבתות, חגים, יש כלל ויש חוק, ויש בית משפט דיינים שם. ואם אנחנו מתחילים לפטפט על משהו, נקבל את ה... וזהו, סוף השיחה.
אבל המחשבות, איך עושים את זה?
זה לגמרי מיומנות. אילן תמיד צוחק שלהשיג את ביבי נתניהו, זה יותר קל מלהשיג אותי אחר צהריים. אני מגיעה הביתה סביב בין 4 ל-4:45, בימים קצת יותר עמוסים. מחבת האינטרנט, אני עם הילדים עד הערב. האימהות
שזה נהדר כשאני צריך אותה.
האימהות אצלי זה, אני אומרת, יש טלפון.
אבל כל הכבוד, כל הכבוד שהיא יודעת לעשות את זה.
יכול להשיג אותי שם, זה בסדר. יש זמנים יותר עמוסים, יש תקופות בשנה שלגמרי אנחנו נמצאים שם שעות ארוכות יותר במשרד, אני אמצא את עצמי עובדת מהבית גם בערב, גם בלילות. בדרך כלל העבודה שלי כן מסתכמת בשעות העבודה במשרד, אבל כמו שאמרנו, המחויבות, המסירות, זה א' ב' אצלנו. זה תמיד יהיה במקום הראשון.
איך הקרן התפתחה עם השנים? אני מניחה שדברים שהיו בהתחלה קצת השתנו, התפקידים השתנו, הגדרות התפקיד.
נכון, נכון. זה עסק צומח בסופו של דבר. כשאני נכנסתי, כמו שאמרתי, זה היה במשרה מאוד מאוד חלקית. עם השנים העסק צמח וגדל והתרחב, והיקף התפקידים הוא גם כל הזמן משתנה. זאת אומרת, הצרכים משתנים. אם בהתחלה עבדנו בצורה מאוד מאוד ידנית, שהיום מצחיקה אותנו אפילו, היום כל המערכות הן כבר ממוחשבות, רוב העבודה שלנו היא על המחשב, כל הזמן יש פיתוח וחשיבה של המערכות, מה עוד אפשר לעשות כדי לייצר מקסימום עבודה עם הכי מעט עבודה ידנית שלנו. יש דברים שהם יכולים להיות אוטומטיים, יש דברים שחייבים עריכה ידנית, אבל אני חושבת שיש לנו נקודות מפנה שאנחנו יכולים להצביע עליהם, שבהם העסק מאוד מאוד גדל וצמח, ואז באמת עשינו חשיבה מחודשת. היקף התפקידים שלי מאוד מאוד התרחב, המלחמה הזאת הייתה אחד מנקודות המפנה הכי הכי משמעותיות, ויחד עם זה אני כן אציין שהיה המון סבלנות מצד אבא. זאת אומרת, הוא מבחינתו מאוד מאוד צמח עליי מההתחלה, וגם דאג לומר לי את זה. אני יותר חששתי, הצעדים שלי היו יותר זהירים, היכולת שלי הייתה קצת שונה, כשילדים היו קטנים יותר, היום הם כבר יותר גדולים ומאפשרים לי מרחב עבודה של שעות ארוכות יותר. גם חששתי מהאחריות.
באופן טבעי, כן.
זה טבעי, כן. נקודת המפנה הכי הכי קריטית של הצמיחה מבחינתי הייתה במלחמה.
מה היה?
למחרת השביעי באוקטובר הנוראי, הכל עוד בכאוס, כל הגברים, כולל בעלי, מתגייסים למילואים. לי הייתה איזו מחשבה נאיבית כזאת, שהעסק יעצור. לא יודעת למה. תוך כדי שאני עם הכוס קפה מנסה להתאושש מלילה בלי שינה ומכל הפחד והילדים מסביבי, טלפון מאבא שאומר לי, אוריטל, נותרנו שנינו. את ואני. וכל העסק על הכתפיים שלנו.
וצריכים אתכם עכשיו יותר מתמיד.
איך אתה במשורר בדד בדד נשארנו, נכון?
חשוב לציין גם נקודה, אוריטל דיברה על נקודות מפנה בתפקידים. באותם ימים, התפקיד של אוריטל, כמו שהיא אמרה, היא נמצאת בשלב שבו היא נהנית מאוד מהבק אופיס. היא עובדת בשעות עבודה מסודרות, היא מקבלת משימות מאיתנו, וזה עבודות בינה לבין המחשב. רוב העבודה מול הלקוחות, הטלפונים, ההתקשרות מול הלקוחות, זה אני ואבא שלי עושים.
גם אמרת בהתחלה שאת לא רוצה להתעסק עם ה...
נכון.
נכון.
בסוף זה לתקשר בשני שפות. זה לתת מענה להמון רגש שצף.
וגם להכיל אותו.
ולהכיל אותו, זה משהו שמפתחים עם הזמן. חששתי מזה ובצדק. שעות העבודה, ראיתי איך הם עובדים בלי הפסקה, ידעתי שאני לא אוכל לעשות את זה, וגם לא רציתי להשלות אותם שאני אוכל לעשות את זה. ואני חוזרת לשמחת תורה, יום למחרת שמחת תורה, שאבא מתקשר ואומר לי, אוריטל, נותרנו שנינו, ויש רגעים מכוננים בחיים שהאדם נקרא לגדול. ובאותו הרגע הבנתי שאני קופצת ראש, ואני לוקחת את זה על עצמי עם כל המשתמע. זאת אומרת שיש כאן גם מנעד שלם של תפקידים שעוד לא עשיתי. ואני גם לא יודעת איך לעשות אותם, ואני גם לא אוכל לקבל הדרכה, כי אילן נמצא בעזה ואין לו קליטה. ואמרתי לעצמי, אני עושה את זה. אני אקפוץ ראש למים, אני אעשה את המקסימום שאני יכולה, אני גם אתאה, אבל אני מקבלת על עצמי לטעות וללמוד מהטעויות. ואני אעשה את כל מה שאני יכולה. זאת אומרת, זאת הייתה המסירות שלנו באותם הרגעים. ונכנסנו לקדחת מטורפת, זאת אומרת, התחלנו לעבוד 5 ימים בשבוע, 12 שעות ביום. למזלי, הבתי ספר אצלנו חזרו די מהר למסלול, והילדים היו שם, איזשהו מלאך גידל אותם בחודשים האלה, אני לא יודעת איך. ועבדנו בלי הפסקה, מוצפים בצורה שעוד לא הכרנו דבר כזה.
עד סוף השבוע השלישי, יום רביעי בשבוע השלישי, ואת... כמעט התעלפת.
נכון, נגמר לי הכל באיזשהו שלב, פיזית, כבר לא יכולתי לדבר, כבר פיתחתי איזשהו דלקת בשורש כף היד.
כלומר, הגוף הוטט לך כבר, צריך מנוחה.
לגמרי, הפחד, הלחץ, בעל במילואים, אומס לא נורמלי, אני עוד לא ישנתי בלילות בשלב הזה של המלחמה, לקח לי חודשים לחזור לזה, ויש המון המון עבודה מאחורי הקלעים. כשאדם תורם לנו, הוא לא מבין מה הבעיה. למה אתם לא מעבירים את זה ישר לעמותה? וזהו. והוא לא יודע שכדי שתרומה תעבור מחול לארץ, זה משהו כמו תהליך של שבועיים.
וואו.
שיש מאחורה המון 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 מאחורי הקלעים של בירוקרטיה שצריך לשים לב וצריך לעשות. יש כאן חלוקת תפקידים מאוד מאוד רחבה שנעשית. גם מי שלא בפרונט עובד מאוד קשה כדי שזה יקרה, ולא היה על מי לפזר את האחריות. עבדנו בלי הפסקה, סך התורמים שרצו לתרום, תורמים חדשים שחיפשו דרך לתרום ולעזור לעם ישראל, והצרכים שעלו מהשטח, בין אם זה עמותות שרשומות אצלנו, שיש לנו מעל 1400 עמותות, ואין סוף קמפיינים חדשים שנכנסים, ואנשים שרוצים לגייס, ומיזמים מדהימים, חלקם מדהימים, חלקם שוברי לב באותה מידה, והכל זה מענה של אבא ושלי, כל אחד ממנו באותה תקופה עוד עבד מהבית, פחדנו לצאת לכבישים. כשאני התחלתי להתמוטט, הבנו שמשהו פה צריך איזו חלוקה יותר מוגדרת. איך עובדים בצורה מיטיבה, כדי שנוכל לתת את המענה העולם לכל אדם, ומענה מיטיב, ומצד שני, ההבנה שאנחנו לא נוכל לעזור לכולם, אנחנו רק 2 בשדה קרב ענק עם צרכים אינסופיים.
היה מצב חירום לאומי, אז גם הגיע לרמה שלנו. עשינו, איך אמרנו, executive decision.
כן, החלטה ניהולית.
נכון.
לקבל החלטה ולעשות הערכת מצב, שינוי. התקשרתי אליה, אמרתי לה, תסגרי את הכל, היום זה יום רביעי, יום ראשון בצהריים, אנחנו לא פותחים את המערכות בכלל, נדבר, תני לי עד יום ראשון, נחליט מה לעשות. אמרנו, בואו נעשה רשימה, לקבוע סדרי עדיפויות. מכיוון שאנחנו יכולים להספיק לעשות א' ב' ג', ד' ה' ו' אנחנו לא יכולים. בואו נראה מה הדברים החשובים ביותר, נתמקד בזה, וזה א', לקבל תרומות מאנשים, בעיקר מחול, להוציא קבלות, שהכסף לא ילך לאיבוד ולא יהיה בלגן אחר כך, וג', לחלק את הכסף, שהכסף יגיע מה שיותר מהר ליעדים שלו, ושלא נלך לאיבוד עם כל הבירוקרטיה אחר כך. יתר הדברים שאנחנו עושים, ניתוחים ודוחות, הכל זה יחכה. לחכות. הכל יחכה. נגיע לסוף המלחמה, או לימים יותר רגועים, נתעסק גם בזה. כרגע, סדרי עדיפויות, לקבל את הכסף, לחלק את הכסף, לדאוג שיהיה רשום על פי החוק. זהו.
זה היה אני. אז אני חזרתי בסוף התקופה שלי במילואים.
הוא עשה את
זה. כדי לקבל את כל ה...
אני חושבת שאם אנחנו עם יד על הלב, אנחנו יכולים לומר שב-90% מהמקרים הצלחנו.
לא, אין ספק.
אנחנו בני אדם, היה עומס אדיר, וגם אני חושבת שאנשים גילו המון המון אמפתיה והבינו.
ברור, המצב היה ברור לכולם.
בעוד שהעסקים קרסו אחד אחרי השני, שלנו מטבע הדברים צמח מאוד, הצרכים עלו מאוד, אנחנו כן תיעדפנו לקוחות קיימים על פני לקוחות חדשים, והשתדלנו לתמוך בכמה שיותר פרויקטים שלנו, לתת יד ולעזור במה שאנחנו יכולים. היו טעויות, בוודאי, אנחנו בני אדם, אנחנו, אבל אחד האג'נדות שלנו, אחד הדברים המאוד מאוד קריטיים שלמדתי, זה שגם אם אני טועה, אני פשוט אלמד מזה ולהמשיך הלאה, לא להתבסס בזה, לא לתת לזה להגדיר את היכולת שלי, פשוט ללמוד להגיד אני מתנצלת ולהתקדם ולהמשיך לעשות טוב.
היו המון עסקים כאן בארץ שעקב חוסר כוח אדם, צמצמו את הפעילות שלהם. נכון שלמכולת השכונתי אפשר למכור פחות מוצרים, אין לאנשים למלא את המדפים כולי. אצלנו היה בדיוק הפוך, בגלל כל המצב.
היה עודף.
בדיוק, ועוד איך.
הוא היה בעיניי קריטי, הוא האבן דרך שלנו בכל המענה שאנחנו נותנים, שעם כל הכאוס ועם כל העומס, הדבר שאנחנו עומדים מאחוריו, ואני עומדת מאחוריו בתור מנהלת קשרי לקוחות, זאת החתימה שלנו בתחתית כל התפסים שלנו, שכתוב בוטיק פילנתרופי, כלומר פילנתרופיית בוטיק, לתת מענה מיטבי, שהאדם שנמצא מולי במקלדת, יבין וירגיש שיש כאן מישהי שרוצה לעזור לו, שרואה את הצרכים שלו, ששמה לב אליו, אוקיי? זאת אומרת שהבקשה שלו והצורך שלו הם חשובים לי, אני אעשה את כל מה שאני יכולה, כדי ללכת איתו יד ביד, שהוא יקבל את המענה המיטבי עבורו. אנחנו מדברים על כספים. כספים נקראים דמים, זה הלב של אנשים. כשאדם נותן צדקה, הוא נותן מעצמו, הוא נותן משהו שהוא נורא נורא השקיע, ומטבע הדברים יש שם המון אמוציות. בפרט סביב המלחמה, שהרבה מהנתינה הייתה סביב הכאב של אנשים, צפו ועלו המון המון רגעים לא קלים, המון תגובות כואבות, ומה שמלווה אותי תמיד זה קודם כל לענות בדרך ארץ. תמיד אני יענה בייחול הבן אדם, בוקר טוב, מה שלומך, תודה שפנית אלינו, אני אסיים את המייל בשיהיה לך יום מקסים, או בשורות טובות, או כל דבר אחר, שהוא ירגיש שיש כאן לב שפוגש לב, אני אף פעם לא אוריד ידיים עם לקוח, זאת אומרת, האג'נדה שלי היא לעזור, ולעזור כמה שאני יכולה, וגם אם הוא חושב שאני טעיתי, אז אני אגיד לו, אני מתנצלת על עוגמת הנפש, בוא אני אעזור לך, איך אני יכולה לתת לך יד ולהושיט לך יד, וגם בכל הכאוס והעומס שהיה, שזה לא היה אנושי אפילו, הטרפת הזאת שהייתה, גם שמה השתדלנו מאוד 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 לתת מענה מלא באמפתיה.
אני אגב חייב להגיד, בתור אני אחראי על פיתוח של, של העסק, בין אם זה במערכות, בין אם זה עם שיתופי פעולה חדשים, אז אני כל הזמן פוגש לקוחות חדשים או לקוחות קיימים. הייתי לא מזמן, לפני כמה שבועות הייתי בכנס בירושלים, והיה הפסקת צהריים, יושבים בשולחן, וכמעט כל אחד שרואה בניימטג שלי קרן נאמן, אז אתם קרן נאמן, כמות האנשים שהחמיאו לי, על אוריטל מהמשרד, שאיך היא עונה תמיד בסבלנות, ואיך היא זה, אז זה מורגש. מה שאת אומרת עכשיו מורגש גם אצל הלקוחות.
זה כל כך שימח אותי, כי יש אנשים שבאופן קבוע, יענו לי בצורה נורא נורא רשמית. זאת אומרת, יש לי איתם התכתבות, הכל אצלי, רוב המענה נעשה דרך המייל, כיוון שאני עובדת בשעות המשרד, ויש לנו לקוחות גם מחול וגם בארץ שפונים אלינו 24/7, וגם כדי שיהיה לי זיכרון דברים. זאת אומרת, הכל, הכל, הכל מתויג אצלי ורשום, וכשאדם שולח לי אימייל, היי אוריטל, מה נשמע בהמשך לשיחתנו, ואני אומרת לעצמי, אני לא זוכרת מי הוא בכלל, איזה שיחה, ואני נכנסת אחורה ורואה שזה היה בפברואר שנה שעברה, אבל הוא מבחינתו, אני חברה. זאת אומרת, כשהוא מתחיל לענות לי איך שאני כותבת לו, אני קוראת לזה סוג של אינטונציה כתיבתית שפיתחתי, שאדם ירגיש את הלב שלי שם. אז אחד הלקוחות שפנה לאילן, זה אדם שכותב לי באופן קבוע בצורה נורא רשמית. וזה נורא החמיא לי שדווקא הוא. זאת אומרת, חלקם כבר עונים לי, היי אורית, על מה העניינים כמו חברים, וחלקם כזה ממשיכים עם הקו המכובד מאוד. זה נורא שמח אותי לשמוע שאחד הלקוחות האלה העריך את זה.
אני בטוחה שיותר מאחד מעריך את זה.
יש לי הרבה פידבקים, ברוך השם.
הזכרתם את אימא. אימא שלך, נכון. אימא שלכם, אשתך, וגם היא באותה אווירת נתינה.
נכון. אני חושבת שכל ילד סופג ערכים בבית שבו הוא גדל. ואחד הערכים הכי הכי משמעותיים שאנחנו גדלנו על הברכיים שלהם, זה חסד. זה לאהוב, לתת ולעשות חסד. אם ממש תרגלו את זה איתנו מגיל צעיר, אם זה לתת צדקה, גם מבייביסיטר שהרווחתי 3 שקלים לשעה, אם זה כשאני עולה לאוטובוס להסתכל מסביב, לראות אם יש איזה זקנה שצריכה את המקום שלי, ואם זה לחלק כספים בפורים באנונימיות למשפחות. זאת אומרת, זה משהו שהוא ממש גדלנו על הברכיים שלו ועל הערך שלו, ואחד הדברים המאוד מאוד יפים שאמא שלי עושה, עכשיו שהיא יצאה לפנסיה, יש לה מרכז נשים, שאני נמצא צמוד למשרדים שלנו, לעילוי נשמת אימא שלה, וזה מרחב נשי מאוד מאוד מגוון, מבשלים שם לקשישים, ויש שם מפגשי בת מצווה ומפגשי יולדות. זה פרויקט שאנחנו תומכים בו, אחד הפרויקטים של הקרן, וזה מדהים, זה רק מוסיף עוד נדבך לעשייה של ההורים שלי.
ויש עוד אח, נכון? שהוא במשרה חלקית בקרן, אי אפשר לא להזכיר את
זה. זה נשמע שזה כבר, זה המונולוג הרגיל, התחלתי במשרה חלקית ולאט לאט, אז גם אני התחלתי בזה, וגם
הוא
איתן. אז יש לנו גם את חננאל,
חננאל
הסטודנט שלנו, לפני בערך שנה.
משרת סטודנט.
לדעתי לפני שנה בערך זה היה.
תוך כדי המלחמה, כשהבנו שאנחנו, יש הרבה יותר דברים ממה שאנחנו יכולים לעשות, הוא השתחרר מוקדם מהמילואים, עקב זה שהוא היה סטודנט, ופשוט הכשרנו אותו לעשות חלק מהדברים מאחורי הקלעים, ונתנו לו את זה, תעשה את זה בבקשה ותטפל בזה.
כן, אני זוכר, ישבנו ודיברנו על זה, ואמרתי לה, אנחנו צריכים עוד יד, עוד מישהו שייתן עבודה, ואני דווקא חושב שזה צריך להיות מישהו שיכול לעבוד בשעות לא שגרתיות. מי יושב מול מחשב בשעות לא שגרתיות? סטודנט. איזה סטודנט אנחנו מכירים? חננאל. ומאז הוא איתנו, מאז הוא איתנו, כן.
למרות שאנחנו כן מקווים שתהיה לו קריירה מסגשגת ותחומה.
בצד.
הוא מאוד מאוד מוכשר, אבל כן, הוא לגמרי יושיט יד, וזאת הייתה הצלה בימים האלה.
אז מה הצעד הבא זה להתחיל להכשיר את הנכדים?
יש נכדה אחת שמנקה אצלנו פעם בשבוע.
עסק משפחתי זה עסק משפחתי.
כן, אני חושבת שהייחודיות שלנו, זה היכולת שלנו לתת מענה לכל מיני מקרי קצה. שנופלים בין הכיסאות, זה לא חייב להיות מקרים מאוד מאוד גדולים, בגלל שזה עסק משפחתי, יש המון דיבור בינינו, וכשצפות בקשות יוצא דופן, יש לנו הרבה פעמים יכולת לעזור שם.
אנחנו דיברנו על זה בפרקים קודמים, אני חושב, עלתה שאלה של מה יותר קל להתרים כסף לבנות אולם פייס, או לצורך העניין לקנות מיטה ב-1,500 שקל, או זוג תפילין לילד שאין לו, אז אמרנו שזה לא תמיד בפונקציה של הכסף. זה נכון, ברור שיותר קשה לגייס 5 מיליון דולר, אבל ארגון גדול לא תמיד יודע להגיע למקרה הפרטני שמדברת עליו, למקרה הקטן, ואנחנו מתגאים בזה שדווקא זאת יכולת שיש לנו אותה. אנחנו יודעים להתעסק גם בפרויקטים גדולים, אבל אנחנו יודעים להתעסק גם בפרויקטים קטנים.
או שזה צורך שעולה דווקא מהתורמים, ואני אתן לך דוגמה טריה, ערב ראש השנה, יום לפני, זו תקופה מאוד מאוד עמוסה, לפני החגים, ואנחנו ככה מנסים כבר לסגור את המשרד, לחזור הביתה, זה צריך לבשל החג, וכמה דקות לפני שאני סוגרת את המחשב, אני מקבלת מייל די שגרתי מעמותה, היי אוריטל, האם ראית את התרומה כך וכך? אני אומרת להם שלא ראיתי את זה במערכות אצלנו. 5 דקות אחר כך, מייל מתורם. היי אוריטל, הוא כותב לי באנגלית, My heart is broken, הלב שלי שבור. אני הבטחתי למשפחה כאן בארץ תמיכה לחג. ולא ידעתי שהצורה שבה תרמתי את הכסף, תתעכב כל כך. ואני לא יכול להיכנס לחג הזה, בלי שאני אתמוך במשפחה הזאת. ואני לא יודע מה לעשות, אני הבטחתי לעצמי שזה מה שאני אעשה, וככה הוא כותב לי את זה במייל ממש נוגע ללב, ואני מבררת איתו איך בדיוק הוא תרם, זו דרך שאנחנו מכירים ויודעים שהכסף עתיד להגיע, ואני מדברת עם אבא, והוא אומר לי, מה הבעיה, אני תרום את זה לפני החג, שהמשפחה תקבל את הכסף, ובאמת כמה ימים אחרי הכסף כבר נכנס, והתודה שהוא כתב לי הייתה כל כך מחממת את הלב. אז זה באמת סיפור אחד מיני רבים, של היכולת שלנו באמת לשמוע ולתת יד כשצריך, ולהתגמש כשצריך, כדי לתת מענה מיטבי.
אפשר לראות את הדמעות בעיניים שלך, כדי להבין כמה זה באמת נכנס ללב, כמה כל סיפור כזה, כל משפחה, שעכשיו יהיה לה מה לאכול בערב החג, או כל ילד שתהיה לו מיטה, כל חלום כזה שאתם מצליחים להגשים, זה כאילו מצליח לקרוא לזה חלום, זה כל כך בסיסי, שיהיה להם את הדברים האלה.
בתקופת הקורונה זה גם בא לידי ביטוי בגדול.
נכון.
שהמערכות הגדולות, נגדרם ככה, חלקם פשוט סגרו את הדלתות, בגלל סגר פה וסגר שם דווקא בחוץ לארץ.
הסניף בנק שלנו עדיין סגור, בטורונטו, שם עדיין שלט, הם סגורים בגלל הקורונה.
באמת.
כן.
אחד הסניפים.
אחד מהסניפים, כן. אבל אנחנו ידענו שלא שהיינו נביאים, ידענו שיהיו צרכים. לפני שסגרו את הבנק, ובאמת בבוסטון, שיש לנו את הקרן האמריקאית שלנו, סגרו פיזית את הבנק, ועל מנת להעביר כספים משם לכאן, מישהו שלנו היה צריך להיכנס פיזית לבנק ולחתום. והתגובה של הבנק הייתה, סליחה, כשניפתח שוב בינתיים משהו לכסף, עוד לפני שזה קרה, פשוט משכנו משהו יותר כספים, הבאנו מזומנים כאן, עשינו העברה, ואמרנו, הנה, זה הקופה שיש לנו, מכיוון שיהיו צרכים עכשיו. ובו בזמן שהמערכות הגדולות אמרו לקהל הרחב, סליחה, אין מה לעשות, תתקשרו בסוף התקופה, אנחנו נתנו מענה לכל אחד ואחד, יכול לא ב-100%, חבר'ה, אמרנו, זה ההוגה. כן. כל אחד יקבל פלח יותר קטן, אבל כל אחד יקבל. במקום להגיד לא לאנשים, אמרנו כן, בערבון מוגבל. אנחנו רואים את עצמנו כעסק קטן, וממש אנושי, שיכולים לתת מענה אנושי לכל אחד ואחד. זה מה שמפריד בינינו, ואין לי שום דבר נגד המערכות הגדולות. לכל אחד יש את התפקיד שלו. שלנו זה אולי לדאוג לבן אדם הקטן פשוט.
הבוטיקה הפילנטרופית.
כן, נכון. ממש.
שתמשיכו לצמוח בלי לאבד את הלב ואת הקשר האנושי, ושתמשיכו להפיץ טוב. אוריטל, תודה שהצטרפת אלינו.
שמחה.
אני ברשותכם רוצה משפט אחד רק לסיום, כי אנחנו דיברנו בעבר על עסק משפחתי, ואפילו קראנו לפודקאסט שלנו כסף אנושי, כמה אנחנו שמים דגש על הפן האנושי בעבודה. והיום הכרנו לכולם את אוריטל, שאני חושב שאני לא צריך להסביר, לפי איך שהיא מתארת את התפקיד שלה, אפשר להבין איך המשרד נראה ביום יום, ולמה נעים לנו לבוא לעבודה ביום יום, גם אם אני צריך להכין לך קפה כל יום, זה חלק מהתפקידים שלי.
זה מוגדר אצלו.
זה בהגדרת תפקיד, בכל זה.
דיברנו על הגדרות תפקידים.
הפוך בלי סוכר.
כן, אז באמת...
במכונה שזה שמור על ההפוך שלך.
כן, ההגדרות שמורות.
אז באמת זאת הזדמנות אפילו להגיד תודה. אני רוצה להגיד תודה. כי הצורה שבה את רואה את העבודה, בתור מנהלת קשרי לקוחות שלנו היום, זה הפנים שלנו בחוץ. ואני מסתובב בחוץ ורואים את זה.
איזה כיף לשמוע. תודה. ותודה
לך על
ההזדמנות.
תודה לכם. חי, אילן, אוריטל. תודה.
בשמחה.
כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע, בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ. הפודקאסטים של 103 FM.